הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תוצרת מקומית. החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי. בהגשת שדי חדד.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט תוצרת מקומית, הפודקאסט המשותף של קו-אימפקט ו-103 FM, שבו נדבר על הפוטנציאל האדיר הטמון בהון האנושי של החברה הערבית, וכיצד החברה הערבית מהווה מנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך באמת הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה. אני שדי חדד, מנכ"ל קו-אימפקט, ולצידי היום אירן יריב מחברת מייקרוסופט, מנהל מחקר ופיתוח במייקרוסופט AI. אהלן אירן.
אהלן שדי.
בפרק של היום נמשיך לדבר על ההייטק, והפעם נבין איך נראה המשבר בענף ההייטק מבפנים, מה עושה לו המהפכה הדיגיטלית וכניסת הבינה המלאכותית כמעט לכל שירות ומוצר. ונשליך מזה יחד על מצבם של העובדים בתעשיית ההייטק, תוך התייחסות לחברה הערבית כאוכלוסייה בייצוג חסר בתוך התעשייה עתירת הידע והטכנולוגית בפרט. בואו נתחיל. אז אירן, א', תודה שבאת.
בשמחה רבה, תודה שהזמנתם.
בשמחה, ובעצם בשנים האחרונות, וביתר סט מתקופת הפוסט-קורונה, ההייטק עבר מספר תהפוכות, מביקוש חסר תקדים ועד לגלי פיתורים המוניים. אולי תעשה לנו קצת סדר במה קרה לענף ההייטק בשלוש-ארבע שנים האחרונות, ואיך קשורה לכך הבינה המלאכותית.
מסוין. אז כמו שאמרת, באמת ה-C, הפיק של הדרישה למהנדסי תוכנה, הגיע בינואר 22, פחות או יותר עם סוף תקופת הקורונה. הקורונה בעצם קידמה את כל נושא של עבודה מרחוק, מעבר למשרד מבוסס טכנולוגיה דיגיטלית, בכל מיני תחומים, לא רק בתחומי התוכנה, בכל משרד שמחבט עצמו, היה צריך להתחיל לעשות שינויים מהיום למחר, של לעבור מעבודה פיזית במשרד לעבודה דיגיטלית, שזה אומר לעבור לכלים, לעבור לטכניקות, לעבור לשיטות שונות, וזה פתח את הדלת להמון המון מוצרי תוכנה, שחלקם היו כבר בשלבי תכנון מתקדמים, וחלקם עדיין לא היו קיימים בכלל. אז השוק יצר ביקוש מטורף, הביקוש יצר גיוסים מאוד מאוד גדולים, וכל חברות התוכנה, גם סטארט-אפים וגם חברות ענק בינלאומיות, הלכו וגייסו במספרים מאוד גבוהים. כמו שאמרתי, השיא היה בינואר 22, ומאז היו כמה תיקונים, תיקונים שהם טיפוסיים לשוק, כלומר, בלי שום קשר ל-AI אפילו, קודם כל, המטוטלת חזרה יותר לאמצע, אנשים חזרו למשרדים, נוצר איזשהו מצב היברידי, ושנית, אחרי שאתה עושה הרבה מאוד גיוסים, אתה גם בודק ומסתכל מה השימוש באותו כוח אדם, ואיפה צריך ואיפה פחות, ולפעמים גם מקצצים באותם מספרים. אנחנו ראינו גלי פיתורים לא קטנים בהרבה מאוד חברות גדולות, ואז משום מקום פחות או יותר הגיעה המהפכה השנייה. אף אחד לא חזה, או חזו, אבל לא ידעו בדיוק
איזה הגיע. באיזה טווח תאריכים?
לא הרבה זמן, זאת אומרת, איפשהו בסוף 22, בנובמבר 22, יצא לעולם ChatGPT, גרסתו הראשונה, ובעצם משם זה הכל היסטוריה. תשומת הלב העולמית התמקדה בתחום ה-AI, ומאז היא לא מרפה. אנשים שעסקו בתחום, אנחנו עובדים בזה כבר עשרות שנים, הכירו וידעו, אבל ההתפוצצות הייתה מאוד מפתיעה לכולם. ואין ספק שהדבר הזה משפיע, הוא משפיע על כל מי שעובד מול מסך מחשב. זה לא בהכרח מהנדסי תוכנה. זה משפיע על עורכי דין ורואי חשבון ואדריכלים, וכל אדם שבעצם מבלה שעות ביום מול מסך מחשב, עוסק ביצירת תוכן, בעיבוד תוכן, בשינוע נתונים, ניתוח נתונים וכדומה, מושפע ויושפע יותר. חשוב לציין שאנחנו בהתחלה היחסית של המהפכה הזו, כלומר, קשה מאוד, ברור לכולם שמשהו קורה והוא משהו גדול, קשה מאוד להסתכל על זה בפרספקטיבה ולהגיד, זו מהפכה וזה מה שקורה. זאת אומרת, צריך איזשהו זמן עיכול וזמן שדברים יתייצבו, ואנחנו עדיין מאוד רחוקים מזה, דברים עדיין סוערים מאוד, גועשים מאוד, והקצב רק הולך ומעץ.
כן, והם גם חדשים מאוד לכולם, ובעצם ה-ups and downs האלה שאתה מדבר עליהם, הם שנייה פוגשים גם את העובד בתוך הארגון. אז אני רוצה לשאול אותך, איך זה משפיע על העובדים בתעשייה, או יותר נכון להגיד, כיצד זה משפיע על ההון האנושי בתוך התעשייה הזאת בכלל?
אז בתעשיית ההייטק, באופן יותר ספציפי, הבינה המלאכותית משפיעה הרבה יותר והרבה יותר מוקדם. קודם כל, מי שמפתח את הבינה המלאכותית הם בעצמם אנשים שהזיקה שלהם לתוכנה היא מאוד מאוד גבוהה. הם מפתחים, הם מהנדסים, הם חוקרים, וקל להם מאוד לבדוק דבר ראשון את הכלים האלה על עצמם. כלומר, mm-hmm. צריכים לכתוב קוד, צריכים להרים איזשהו סקריפט, לפתוח איזה אתר, כל מיני דברים בסגנון הזה. אז הם פשוט משתמשים בכלי AI, כי זה נמצא להם מתחת לידיים, הם עובדים בפיתוח הזה. זה לא זר להם, זה חלק מהעולם שלהם. ולכן הרבה מאוד מכלי AI, השימוש הראשון שאנחנו רואים, הוא עבור מפתחים ומהנדסים, כדי להאיץ ולשפר את הליכי ההנדסה עצמה. שנית, הכלים הללו מתמחים בשפה. שפה mm-hmm. זה הרבה מאוד מילים, ביטויים, הברות וכדומה. שפת תוכנה זה גם סוג של שפה.
נכון.
היא רק הרבה יותר קלה. כמות המילים יותר מצומצמת, כמות הקומבינציות יותר פשוטה, הביטוי, רמת הביטוי של השפה יותר מוגבלת משפה אנושית כללית, ולכן הכלים הללו מצטיינים כשמסתכלים על שפת תכנות, יותר מאשר אפילו שפה אנושית. ואתה מבקש מהם לכתוב קוד, זה מאוד מאוד טבעי לכלי הזה להתנסח בצורה של קוד, כי זו שפה יחסי פשוטה עם חוקים מאוד מוגדרים ומסגרת מאוד ברורה. והשילוב הזה של זה מתחת לידיים, קל לי להשתמש, אני גם כך מהנדס תוכנה, אז בוא נכתוב את זה עבורי, וזו שפת תכנות, וזה מאוד קל לכלי, מייצר המון המון כלים, שהופכים הרבה מאוד במשימות השגרתיות, היומיומיות, השוטפות של מהנדסי תוכנה וחוקרים, למשהו הרבה יותר אוטומטי.
כן.
האוטומציה הזו, כמו כל אוטומציה שהייתה בכל תחום בעולם, מתחילה תמיד בקיצוצים, של משרות והאצה של תהליכים. יכול להגיד לך מזווית אישית, אם בעבר היה לקוח לנו במינימום חצי שנה, בממוצע שנה פלוס להוציא איזה משהו חדש החוצה, היום אנחנו סופרים את זה בשבועות. Mm-hmm. שבועות בודדים לפעמים, מרעיון עד שזה מגיע ללקוחות הראשונים. בין היתר, כי הלחץ מבחוץ הוא מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, כולם מוציאים הכל בקבועי זמן הרבה יותר קטנים, אבל גם כי המערכת מאפשרת. היום אני והצוותים שעובדים איתי יכולים להרים משהו מאפס, מרעיון למשהו עובד, בסדר גודל של ימים בודדים, בגלל שהכלים הללו מאפשרים לנו את היכולות הללו.
וואו. וזה בעצם, מה שאתה אומר כרגע, הוא בעצם סיבה לבעיה למצוא טלנטים היום, למצוא עובדים מיומנים שעברו את ההכשרות, יש להם את הסקילים האלה, זו הבעיה שם?
יש כמה בעיות. מהצד של המעסיקים, יש עדיין בלבול מאוד גדול. אני רואה את זה בהרבה מאוד חברות. איזה סוג של טלנט אני צריך להסיק, איזה רמה, מה הסוג הניסיון, איך אני מראיין בכלל מישהו. אני יכול להגיד לך, בתור אחד שמראיין כבר עשרות שנים בתעשייה, mm-hmm. חלק גדול מהשאלות שהייתי שואל לאורך הרבה מאוד שנים, והפכו להיות השאלות האהובות עליי, שנותנות אינדיקציה להאם מדובר פה במהנדס תוכנה עם פוטנציאל טוב, אני כבר לא שואל. כי כל מנוע LLM, קופיילוט, צ'אט GPT, ג'מיני או כל אחד אחר, יודע לפתור את זה בציון 100. ונשאלת השאלה של איך אני מראיין בכלל, איך אני מגייס מהנדס תוכנה, בינתן שאני מניח, כי זה חלק מציפיות העבודה, שביום הראשון שלו לעבודה הוא יפתח איזשהו מנוע קידוד באמצעות AI, וישתמש בו במקסימום.
כן.
אז מה הערך המוסף שאדם מוסיף פה? איזה תכונות אני מחפש? מה הייתי מציע למועמד להציג כשהוא כותב את קורות החיים שלו, או איך הוא מתבטא בראיון? אלה דברים שהשתנו מאוד רק בשנתיים האחרונות.
וואו.
בנוסף, יש עוד תחום אחר שהוא ממש ממש טרי, אני חושב שהוא קיים פחות משנה. השם הגנרי שלו זה וייב קודינג, שבעצם מדבר על כך שככל שהכלים הללו יותר אוטונומיים, יותר עם יכולות יותר גבוהות ומסוגלות יותר גבוהה, הם מסוגלים לייצר, פעם הם כתבו, אתה יודע, משלימים את המשפט הבא, או את הפסקה הבאה, כן. או אם אני צריך לכתוב איזה פונקציה או מתודה בקוד, אז אני רק מתאר וזה משלים לי אותה. היום הם כבר כותבים מערכות שלמות, כלומר אני כותב, צור לי אפליקציה שעושה כך וכך וכך, ונראית ככה ודומה לזה, והאפליקציה נוצרת עם עשרות אלפי שורות קוד, וקבצים, ומערכות מורכבות, ומה שנקרא אצלנו בתעשייה, back-end, ו-front-end, ו-UI, ו-databases, ו... אני שביקשתי, המשתמש הפשוט במערכות הללו, לא בהכרח חייב כבר להבין איך הדבר הזה עובד. כלומר, יש פה איזשהו
קסם. יש מי שעושה את זה.
נכון? והדבר הזה הוא כלי מאוד מאוד חזק שעדיין לא מוצא עד הסוף. אם רק לפני כמה שנים הייתי מקים סטארט-אפ, אחד הדברים הראשונים שהייתי צריך לעשות בתור אחד עם רעיון, זה לזכור מהנדסים שיקחו את הרעיון ממסמך וירימו פרוטוטייפ בתוכנה. Mm-hmm. היום אני יכול ללכת לאחד מהכלים המאוד מובילים של וייב קודינג, יש את גיטאפ קופיילוט, את קרסר, יש את הגאווה הישראלית של בייס 44, בולט ואחרים, ופשוט לתאר לו מה אני רוצה שהאפליקציה תעשה, והוא מרים לי אפליקציה מאפס בעניין של דקות ספורות. זה מוריד חסמי כניסה, זה עושה דמוקרטיזציה מאוד גבוהה לתחום הנדסת התוכנה, זה מאפשר לחברות קטנות יחסית להיכנס לתחום מאוד מאוד מהר, להלהיב את המשקיעים, להלהיב את הקהל, לבדוק את הטמפרטורה של המים, אם מוצר עובד מהקצה לקצה, הרבה לפני שהם ממש משקיעים בשיוף שלו, והציפייה היא שהדבר הזה גם ייצור איזשהו התפוצצות מבחינת כמות האפליקציות, כמות הסטארט-אפים, בהרבה מאוד תחומים.
כן, אז אם מסתכלים על שנתיים אחורה, זה בעצם מייתר כמה וכמה בעלי תפקידים שהיו?
מייתר זו מילה קצת מפחידה, mm-hmm. כי מיד גורמת לאנשים לחשוב שיש פה הכחדת מקצוע. זה בפירוש מכפיל כוח, כלומר, בן אדם, אנחנו רואים את זה כמעט בכל תחום, בן אדם שמבין את המקצוע לעומק ויש לו ניסיון והוא עם ותק, מה שנקרא אצלנו סיניורים mm-hmm. בעולם הנדסת התוכנה, ידע להשתמש בכלים הללו, בתור מכפיל כוח, מה שהוא היה עושה בעבר, הוא יוכל לעשות פי 10 או פי 100 יותר מהר, ולהביא תוצרים באיכות מאוד מאוד גבוהה, כשהוא חתום על המוצר. זאת אומרת, כן. בסופו של דבר, הגישה שלדוגמה מייקרוסופט נוקטת פה, שנקרא קו-פיילוט, טייס משנה, הטייס הראשי הוא עדיין הבן אדם.
כן.
והטייס משנה לוקח את כל התהליכים היותר מכניים, יותר אוטומטיים, יותר רפטטיביים, ובעשה פותר אותם עבורך, כך שתוכל להתרכז בדברים היותר אסטרטגיים.
כן.
זה כן מעלה את השאלה, מה קורה עם כל אותם מהנדסי תוכנה שכרגע סיימו את התואר, או עשו הסבה, או הכשרה כזו או אחרת, ואין להם את הניסיון.
כן.
ואיך אנחנו לוקחים את אותם אנשים שנקראים ג'וניורים בתעשייה, ומשלבים אותם, ואיפה המקום שלהם בסיפור הזה?
אז איך לדעתך אפשר להתמודד עם זה? עם הפער הזה שהולך ונוצר, כי יש דרישה יותר גדולה לניסיון והתנסות בכלים מפותחים, אל מול הג'וניורים האלה שכרגע מסיימים מדעי מחשב ומחכים להזדמנות שלהם.
אז קודם כל, נכון להיום, נכון לזמן הקלטת הפודקאסט הזה, באמת יש משבר בתעשייה. אנחנו רואים את זה, יש הרבה כתבות, זה נכון בכל העולם וזה נכון אפילו יותר בישראל. ואפילו יותר מזה, נכניס רגע את הזווית של החברה הערבית בחברה הערבית. ותכף נדבר גם על למה. יש פה משבר. אם בעבר, רק לפני 3 שנים, היינו מחפשים מתחת לכל אבן, כל מהנדס, היינו חוטפים אותם עוד לפני שהם סיימו את התואר. היום המצב התהפך. היום כשנפתחת משרה, בעיקר משרה ג'וניור, נפתחות הרבה הרבה פחות משרות, יש קיצוצים, הרבה מאוד ג'וניורים מוצאים את עצמם בחוץ מהרבה חברות, ועל כל משרה חדשה שנפתחת יש התנפלות של הרבה מאוד קורות חיים, וקשה מאוד להתבלט. זו בעיה אמיתית. קשה לומר לאן הרוח נושבת ומה יקרה עוד שנה או שנתיים מהיום, אבל יש דרכים להתמודד עם הבעיה הזו.
כיצד לדעתך ניתן להתמודד עם תת הייצוג שאנחנו חווים היום של החברה הערבית בתוך ההייטק, ואנחנו מדברים על מספרים של אחוזים בודדים, בעידן שמלווה גם בקיצוצים ובהרבה התאמות והרבה דברים שמתפתחים כמו שאתה אומר. כמובן זה לא משהו שאנחנו מנבאים שנייה וחושבים איך כן יכול להיות, אבל איך מתמודדים עם זה?
אז בואו נתחיל רגע לדבר על החסרונות, כדאי להכיר את הבעיה קצת יותר לעומק, כן. לפני שבאים לפתור אותה. אז כמו שאמרנו, החברה הערבית בישראל מונה כ-21-22% מהאוכלוסייה, נכון. והיא לא מיוצגת באותן פרופורציות בהייטק.
נכון.
לצערנו, מדובר כמו שאמרת באחוזים ספורים. יש הרבה מאוד מאמצים בהרבה מאוד חברות, נכון. להגביר את הייצוג, כל מיני תוכניות מיוחדות, ומנטורינג ובאדיז, וכנסים כאלה ואחרים, שנמשכות כבר שנים ארוכות, קשה לומר שהן מזיזות את המחט בצורה משמעותית.
נכון, כי בסוף האחוז הוא כמעט זהה בשנים האחרונות.
נכון. מהנדס תוכנה צעיר, חסר ניסיון מעשי, שגמר לדוגמה תואר ראשון מאוניברסיטה מובילה, ומגיע מהחברה הערבית, סובל מכמה חסרונות בהשוואה לעמיתו היהודי. דבר ראשון, רשת הקשרים שאנשים מהחברה היהודית, במיוחד אלה ששירתו בצבא, במיוחד אלה ששירתו ביחידות טכנולוגיות, מדברים תמיד על 8200 ויחידות דומות, רשת הקשרים העסקית, המקצועית, שאותו חייל מגיל 18 מתחיל לייצר לעצמו, למקביל הערבי שלו אין.
נכון.
וזה נקודת חיסרון, נקודת פתיחה יותר נמוכה. שנית, חלק גדול מהתושבי מדינת ישראל מהחברה הערבית גרים בפריפריה. כל תושב פריפריה נובע, יש בו חיסרון מוטמע בגלל נגישות אפילו בתי הקפה והמקומות שבהם מסתובבים, חברות ההייטק, המשרדים הגדולים נמצאים תמיד באזור תל אביב במרכז. ותמיד בפריפריה מוצאים את ה... יש ייצוג, כן? לדוגמה, למייקרוסופט יש משרדים בנצרת ובחיפה ובבאר שבע ומקומות נוספים. אבל אתה רואה את המספרים, המסה הקריטית נמצאת תמיד באזור המרכז. וצריך להכיר בעובדה שזו נקודת חולשה, זאת אומרת, mm-hmm. זה בעיה. הייתי שמח אם לא היינו במצב הזה, בתור תושב פריפריה בעצמי, הייתי שמח שלא הייתי צריך לנסוע כמה פעמים בשבוע להרצליה, אבל לצערנו זו המציאות. יש כמובן פערי שפה. חשוב לומר שהרבה מאוד אנשים בהייטק שהם מראיינים מועמד, מניחים שאם הוא ישראלי, אז הוא דובר עברית. וזו שפת האם שלו, וזה לא המצב אצלו המועמדים הערבים, זה שפה שנייה, ולא משנה כמה טובים,
ולפעמים גם שלישית.
לפעמים גם שלישית, ולא משנה כמה טובים הם יהיו, וכמה רהוטים הם יהיו, הם לא מתבטאים בה, ולא חושבים בה בצורה הטבעית ביותר. והדבר האחרון זה פערי תרבות. הרבה מאוד אנשים מהחברה הערבית, ואנחנו רואים את זה ברעיונות וביקורות החיים, יש בהם יותר צניעות, יותר ביקורת עצמית, הם פחות מבליטים את התכונות, ואם הם לא בטוחים שהם מתאימים ב-120% לדרישות סף של המשרה, הם אפילו לא יגישו את קורות החיים. וזה לא כך אצל החברה היהודית. כל המאפיינים הללו משתלבים ביחד ומייצרים עמדת חיסרון. מצד שני, כפי שאמרנו מקודם, השילוב של בינה מלאכותית בתחומי הנדסת התוכנה, ולא רק, עושה דמוקרטיזציה ופותח את הדלת לאנשים שבעבר לא יכלו בכלל להיכנס לתחום.
כן.
אז היום להתחיל לפתח, ללמוד משהו חדש, וזה לא משנה מה. ללמוד פיזיקה, ללמוד מתמטיקה, ללמוד אדריכלות, או ללמוד איך, לא יודע מה, איך אופים מאפה חדש, הרבה יותר קל באמצעות דיאלוג עם בינה מלאכותית, מקופיילוט עם צ'אט ג'י-פי-טי, ג'מיני ואחרים, הם נותנים דוגמאות, הם מייצרים אינפוגרפיקות, הם מלווים אותך לאורך התהליך, והדברים הללו עושים דמוקרטיזציה מאוד משמעותית לתהליכי לימוד של חומר חדש. אם בעבר הייתי צריך ללכת לקורס באוניברסיטה מובילה, היום אני יכול ללמוד הרבה יותר בקלות אונליין. שנית, כמו שאמרנו קודם, היכולת להתחיל משהו מאפס ולהגיע לפרוטוטייפ עובד, לאפליקציה שרצה, לאתר שרץ, לאיזשהו שירות שמדגים את היכולת, היא הרבה יותר פשוטה, ואני לא צריך להיות מהנדס תוכנה רב ניסיון עם קשרים או עם הרבה כסף כדי להרים משהו. כל התחום הזה של וייב קודינג, להערכתי, הולך ליצור מפץ קמבריוני גדול מאוד מבחינת המגוון של אפליקציות ושירותים. וזה אומר שבחור חכם עם מעט ניסיון שיושב בפריפריה, וזה לא משנה אם הוא ערבי או יהודי, יכול לייצר אימפקט ולהרים משהו שישתמשו בו מיליונים בצורה הרבה יותר קלה. למרות שאין לו ניסיון, בעבר פשוט רף הכניסה ירד מאוד מאוד כן. משמעותית. ודבר אחרון, הנושא של שפה, כלי ה-AI המודרניים, טובים בכל שפה אנושית, הנושא, יכולת לתרגם מכל שפה לשפת האם שלי, וזה לא משנה אם זה עברית או ערבית או כל דבר אחר, היא מאוד מאוד קלה, אם אני צריך עכשיו לקרוא מאמר, או להבין איזשהו מסמך מורכב, אבל היכולת לסכם את זה, ולהסביר לי את זה בערבית, בעצם פותח דלת שלא הייתה קיימת לפני שנתיים שלוש, לאנשים שלא חושבים בעברית או לא חושבים באנגלית בצורה טבעית, ומוריד שוב את רף הכניסה בצורה משמעותית.
כן, גם כל הגלובליזציה שאנחנו חווים ויחסי הנרמול עם מדינות סביבנו יכולות להיות קטליזטור טוב לדבר הזה, אבל בכל זאת, אירן, אני רוצה לשאול אותך כמישהו מהחברה הערבית. שסיים הרגע מדעי מחשב, יש לו עברית מעולה, יש לו קשרים מאוד מאוד טובים, ועדיין מחפש את ההזדמנות הזאת, והוא לא מוצא אותה. מה היית יכול להגיד לו שהוא מאזין לנו כרגע? מה הדבר הראשון או השני שהוא צריך לעשות בתקופה הזאת, שיש איזושהי רגיעה נקרא לה, בגיוסי הייטק?
בוודאי. כמה דברים. דבר ראשון, כשמתפרסמת משרה, ואנשים שולחים קורות חיים, רוב הסיכויים, אם לא היום אז בעוד חצי שנה, ואם לא בעוד חצי שנה אז בעוד שנה, שמי שיקרא את קורות החיים שלך, היא AI, ולא בן אדם. ולכן חשוב מאוד להבין מה אתה כותב שם, ושמה שאתה כותב, רוב הסיכויים שמי שיקרא אותו, זה תהיה מכונה. ומכונה חושבת שונה מאדם, שמה לב לדברים שונים. זה שאתה כותב שהתנדבת פה, הלכת לשם, או היית בצופים, או לא מעניין אותה, הם עושים סקיפ על הדברים הללו, והם מחפשים מילות מפתח מאוד מסוימות, ומסתכלים על סגנון, ומסתכלים על פורמט בצורה שונה מבני אדם. כן. אז איך לכתוב קורות חיים, כך שמכונה שקורית אותה, שמה אותך בתור לפני מישהו אחר, יש לזה טכניקה. וצריך לקרוא וללמוד ולהבין. בעיניי דרך אגב זה יתרון. זאת אומרת, זה אומר שהטיות, דברים של העדפה למגזר כזה או אחר, גזענות או דברים כאלה, עפים מהמשוואה, כי מכונה עושה את זה. אז יש פה יתרון פוטנציאלי, למרות שהיו מקרים בעבר שזה היה בדיוק הפוך, אני מאמין שהדבר הזה הוא מייצר שוויון יותר גדול. שנית, הנושא של להתבלט מאוד מאוד משמעותי היום, איך אני נמצא כמה מטרים לפני כל האחרים. אני גם גמרתי עכשיו תואר ראשון, עשיתי קורסים, יש לי את כל הציונים שלי. מה מבדיל אותי מאותם אלפים אחרים שבדיוק סיימו כמוני עכשיו באוניברסיטאות האחרות? הדבר שאנחנו מחפשים בעיקר, כשאני אומר אנחנו, זה בכלל בכל ההייטק, זה, אנחנו קוראים לזה באנגלית passion for technology, תשוקה לטכנולוגיה. הרבה מאוד פעמים אנשים מחפשים לעבוד בהייטק, כי זה סמל סטטוס, וכי זה מכניס, וזה כי מקפצה לדברים שבאמת רוצים לעשות. לא כולם, הייתי אומר אפילו מיעוט של האנשים שעובדים בהייטק, עושים את זה כי זה בנשמה שלהם. כי הנדסת תוכנה ולכתוב קוד ולפתח מוצרים, זה משהו שהם היו עושים גם בסוף השבוע, וגם אם לא היו משלמים להם כסף על זה, כי זה התחביב שלהם, שהם הופכים למקצוע. ואותם אנחנו מחפשים, את האנשים שנהנים מלהתעסק ולהתפלפל בקוד, מלפתח דברים, מלתקן, לרדוף הבאגים ולתקן אותם, מלראות יוזרים משתמשים להם באפליקציות. ונורא קשה לגלות אותם, בטח ובטח מתוך קורות החיים. ואם במקרה מישהו מאזין לנו והוא כזה, בן אדם שזה בנשמה שלו, זה התחביב שלו, אז הדרכים להתבלט זה פשוט להראות נוכח, לייצר נוכחות ברשת. לדוגמה, להיכנס לגיט-האב ולעשות פרסום של פרויקטים, לפתח אפליקציות, לפתח שירותים, לרשום על הפעילות שלך בלינקדין וברשתות דומות, לינקדין היא המומלצת ביותר, כי היא הרשת המקצועית, להגיד, השתתפתי בזה, הנה אפליקציה שהרמתי, הנה אתר שהרמתי, תראו כבר יש לי 100,000 משתמשים, או אפילו 100 משתמשים, זה לא משנה. אבל להראות נוכחות, להראות אנרגיה, להראות יצירתיות, אפילו זה ממש מטופש, זה אפליקציה קטנה לניהול, לא יודע מה, רשימת חברים ומי חייב למי מה, או כל מיני שטויות אחרות. עצם העובדה שיש לכם את החיידק הזה של היצרנות והיצירתיות, ואתם מביאים את זה כלפי ביצוע, ואתם מפרסמים את זה בלינקדין, בגיט-האב, במקומות אחרים, גורם לכם להיראות יותר passionate, יותר עם תשוקה לטכנולוגיה, מאשר כל האחרים, והדבר הזה נקלט. הוא נקלט גם בעיני המכונה שמסתכלת על קורות החיים, ועושה חיפוש עליכם ברשת, ובעיקר ובעיקר על ידי מראיינים אנושיים, ששואלים אותך, מה, תספר לי קצת על אפליקציות שפיתחת, על אתרים שהרמת, וברגע שרואים את הניצוץ הזה בעיניים, זה בדיוק הקסם הזה, זה בדיוק האתגר הזה שאנחנו מנסים לפצח, וזה, אני חושב, אחד הטיפים היותר מוצלחים שיש.
אתה מדבר שנייה על עבודה מקדימה שצריך לעשות כדי למצוא את ה-passion for technology האלה של האנשים שמחזיקים את הטיקט הזה, ואני רוצה להניח שתי הנחות ולשמוע את דעתך עליהן. אומרים שמגזר ההייטק הוא לא רק סטם, הוא כולל בתוכו גם נן-סטם, וזה אופציה מאוד טובה גם לאנשים להיכנס לעולמות שהם לא סטם נטו. וההנחה השנייה היא שהמשרות של הסטם והטכנולוגיה ומה שלומדים, הם לא רק בתוך ההייטק, הם יכולות להיות גם בשאר התעשיות. ופה ליד ההזדמנויות שאתה מדבר עליהן, שצריך שנייה להתכונן ולעשות כדי להגיע למגזר של ההייטק, יש גם עוד שתי אופציות כאלה שדיברנו עליהן עכשיו. רוצה לשמוע את דעתך על זה.
אז תראה, היסטורית, באופן קלאסי, רוב חברות התוכנה, המסה הקריטית של העובדים שלהם הם מהנדסי תוכנה. אנשים שהיו כותבים קוד בידיים, כי לא הייתה אפשרות אחרת, ומייצרים מוצרים מאפס. גם החברה שבה אני מועסק הרבה שנים, מייקרוסופט, היום בישראל מעסיקה מעל 3,000 עובדים, רובם הם אנשים שמקבלים משכורת כדי לפתח אפליקציות ותוכנה ושירותים, ולדאוג ללקוחות דרך כתיבת קוד. הדבר הזה משתנה מאוד מהר. כמו שאמרנו, חלק גדול מהכתיבה עצמה של הקוד מתבצעת היום יותר ויותר על ידי מכונה, וזה מפנה זמן לעסוק בדברים אחרים. להתעסק, לדוגמה, בעיצוב ממשק, בניתוח נתונים, במחקר יותר עמוק של מה הלקוחות רוצים, בהסתכלות יותר עמוקה להתאמת הפתרון ללקוח, אם זה לקוחות ספציפיים או תחום מסוים. וכמו שאתה אומר, זה לא בהכרח פורט על המיתרים של הנדסה, זה יכול ללכת לכיוונים אחרים, של הבנת משתמש, של ניתוח ויזואלי, של רעיונות וניתוח נתונים, כל מיני דברים בסגנון הזה. אז כן, יש יותר מגמה, אנחנו מרגישים, קשה לומר איך זה יסתיים, אבל אנחנו מרגישים שיש שינוי בתמהיל של איך נראית חברת תוכנה היום, פחות מהנדסים, יותר דברים אחרים. והדברים האחרים בהחלט פונים לקהל שלא בהכרח מגיע מעולמות הסטם. Okay. יתרה מזו, בעולמות ה-LLM, ה-Large Language Models, אנחנו רואים שבעצם הכישרונות החדשים זה בלכתוב פרומפט, לכתוב משפטים ארוכים בדרך כלל באנגלית, שמנסים לשכנע את המוח הקטן הזה בקופסה להתנהג ולעשות מה שמבקשים ממנו, וגם לא לעשות את כל הדברים שאסור לו לעשות, כן? במוצרים שאני והקבוצה שלי מפתחים, לדוגמה, נתקלנו בבעיות שמעולם לא דמיינתי שאני אתקל בהם, שלפתח מודעות לטקט ארגוני, לא מתנברים ככה בארגון, אסור לך לסכם פגישה בצורה שמביישת את אחד המשתתפים כי הוא לא תרם כלום. כל מיני דברים כאלה שלמכונה הוא לא נולד עם הטקט הזה, הוא לא יודע איך מתנסחים, וצריך ללמד אותו, לא לומדים את זה בכתיבת קוד, לא לומדים בהנדסת תוכנה איך לעשות את זה, לומדים את זה באמצעות פסיכולוגיה לגיל הרך. כן. וזה דורש מאנשים כישורים שהם מעולם לא חשבו שהם יצטרכו להוציא. ואנחנו עדיין לא בשלב שאנחנו מגייסים גננות לדבר עם המודלים כדי ללמד אותם איך להתנהג, אבל אנחנו בפירוש ליותר ויותר מתפקסים במדעי ההתנהגות, הייתי אומר קצת בפילוסופיה אפילו, מה נכון מבחינה מורלית ומה פחות, מה אחראי, יש תחום שלם שנקרא Responsible AI, מה אחראי להגיד ומה לא אחראי להגיד, באיזה קונטקסט.
וואו, מרתק.
ואני כן צופה עתיד שבו אנחנו נגייס אנשים שההכשרה שלהם היא לא הכשרה הנדסית. אנשים שהם פילוסופים, פסיכולוגים, אנשי הוראה, אנשי מחקר בתחום הזה.
אז נגענו, אירן, בעיקר בצד של ה... חברה הערבית או הטלנט שמחפש היום להיכנס להייטק, והייתי רוצה לגעת איתך כחברה מאוד מתקדמת בכלל כמייקרוסופט וגם בתעסוקת חברה ערבית, ורציתי לשמוע ממך איזושהי המלצה דווקא לצד של המנהלים וה-HR ששומע אותנו מחברות הייטק שהן לא אולי גלובליות וגדולות שיש להן היסטוריה בתעסוקה מגוונת ובאופציות ואפשריות. שנייה, למי שניגשת לזה או ניגש לזה בהתחלה, מה הטיפ שהיית נותן לו כדי להסתכל על החברה הערבית כמניין של פוטנציאל מועמדים, והזכרת שזה 21%, מהו הצעד הראשון שהיית ממליץ להם לעשות כדי להתחיל לדבר שנייה גיוס מגוון, ומה הוא מוסיף לביזנס?
אז קודם כל, התחום של גיוון והכללה, diversity and inclusion, מוכח בהמון מחקרים על פני עשרות שנים, כמשהו שלוקח חברה ומקפיץ אותה קדימה, חברה עסקית. היכולת להכניס אנשים מרקעים שונים, עם צורות חשיבה שונות, שמייצגים זוויות שונות באוכלוסיית היעד של המוצר שלך, מוכחת שוב ושוב כמשהו שמייצר מוצרים יותר טובים. אם אני אקח אנשים שכולם למדו באותו מוסד אקדמי, וכולם שירתו באותה יחידה בצהל וכדומה, ואני אכניס אותם לחדר, בוודאות מוכח, על פני הרבה מאוד מחקרים, ייווצר לי מוצר פחות מוצלח. התמזלנו פה בישראל, שיש לנו פסיפס אנושי מאוד מורכב, עם הרבה מאוד גיוון, הרבה מאוד אנשים מהרבה מאוד רקעים, אני כבר לא מדבר על הדברים הפשוטים והברורים מאליהם, כמו גברים ונשים. יש לנו בלי עין הרע, לא מעט מיעוטים עם תת ייצוג, ואחד המיעוטים הגדולים שתורם למדינה בצורה משמעותית, גם מבחינת נפח וגם מבחינת השכלה, זה המיעוט הערבי. ולצערנו הרב, הוא בתת ייצוג בעולם הייטק. לכן הצורך הוא מאוד ברור לי. הפוטנציאל הלא ממומש הוא מאוד ברור לי. והייתי שמח לראות ייצוג הרבה יותר גבוה. מבחינתי היעד זה ייצוג כמו ייצוג גם באוכלוסייה, 21%. כמה טיפים, אז אני חושב שהטיפ הראשון זה פשוט להכיר ולדבר. יש המון כנסים והמון מפעלים בארץ שאליהם מגיעים מהנדסים מהחברה הערבית, לשמוע ולהשמיע, להיפגש, לדבר, פשוט להיות נוכח שם פיזית. זה קורה לא רק בכפרים בגליל או בדרום, זה קורה גם במרכז הארץ. יש הרבה מאוד עמותות, קו-אימפקט זה ארגון נהדר להתחיל בו, הוא לא היחיד. שאפשר פשוט להתחבר לחברה האלה ולהסתכל על מה הם חושבים, מה הם מחפשים, איזה צרכים יש להם, מה הם מייצגים.
לייצר בעצם מכירות הדדית.
נכון. ולמעשה לפתוח את השער בלי להתחייב, בלי לבוא ולהגיד אני מגייס, הנה יש לי 50 משרות, אני רוצה לגייס אותם מחר בבוקר, אלא פשוט להגיד אני כאן. אני רוצה לשמוע אתכם, אני רוצה להעביר הרצאה, אני רוצה לשמוע הרצאה, אני רוצה להיות באיזה מיטאפ כזה או אחר. יצירת הקשרים הללו בקוף, מייצרת את הגשרים הללו בגימל, שדרכם אחר כך אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, שאפילו לא תוכננו מראש.
מעולה, תודה אירן על הטיפים ועל ההסתכלות, שאני חייב להגיד היא מעודדת באיזשהו מקום, והיא שנייה מנחיכת המציאות, ששנייה צריך להסתכל על המכלול של הדברים, ולחשב את צעדנו גם כמעסיק בתוך התעשייה הישראלית, אבל גם כמועמד ומחפש עבודה. ואליכם מאזינים שלנו היום בעצם הבנו שתעשיית ההייטק שעברה טלטלות לא פשוטות בשנים האחרונות הולכת להמשיך ולהשתנות בעתיד הנראה לעין. הבנו שלמרות הפערים בעיקר סביב הניסיון גם לעובדים מהחברה הערבית יש יכולת להשתלב בתעשיית ההייטק וגם לחברות יש תפקיד חשוב בהבנת העובדים מהחברה הערבית תוך סיוע להתמודדות עם היעדר הניסיון. תודה שהזנתם לעוד פרק בתוצרת מקומית ונתראה בפרק הבא.
תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. הפודקאסטים של 103 FM.